תודה רבה. יחסים בין התורה לבין המדע, ויצוין שלעומת השיטות המצויות בשוק הרוחני, הרב מצטיין, הוא לא צריך לקבל ציונים ממני, אבל בבגרות מחשבתית. כי ניתן לומר שכמעט כל מה שנאמר בתחום של תורה ומדע הוא בדרך כלל קצת ילדותי. כן? בלי להתייחס לאנשים שאמרו, נדבר. היחס, הגישה הבסיסית שעומדת ביסוד השאלות האלה של תורה ומדע, הגישה היא בדרך כלל קצת ילדותית, ואני אסביר מדוע. יש, טוב, זה דבר שצריך באמת הרחבה קצת.
מה הגישה?
אני אסביר אותן, אני אסביר את הגישות. כן? אני לא אגיד סתם, יש גישות ילדותיות, אני אגיד מה. מצאנו בעצם ביחס ליחסים בין תורה לבין מדע, שש גישות שונות. כידוע. חמש הגישות הראשונות אינן נכונות, השישית נכונה, זו של הרב. זה, הייתי אומר, זה קצת קלאסי, הרי תמיד כשהרב אומר משהו הוא צודק. אבל בואו נחלק את חמש הגישות הראשונות לשתי קבוצות. ארבע ואחת. ארבע הגישות הראשונות הן כדלהלן. א', הנחת היסוד של השיטה הראשונה. התורה והמדע סותרים זה את זה. מאחר והתורה והמדע סותרים זה את זה, אם כן, צריך לבחור בתורה ולומר שהמדע הוא שטות. זאת עמדה אחת. העמדה השנייה אומרת, מאחר והתורה והמדע סותרים זה את זה, אם כן, המדע הוא האמת, הרי, אם כן, התורה איננה אמת. מה הצד השווה של שתי הגישות הראשונות? שמעניחות שיש סתירה בין תורה לבין מדע. הגישה השלישית אומרת שהתורה והמדע מתאימים זה לזה. מתאימות זה לזה. מתאימים, סליחה. מתאימים זה לזה. שהרי כל מה שהמדע החדש אומר, בעצם גם התורה אומרת. ניקח דוגמה. הטענה שהעולם הוא בין מיליארדי שנים, גם התורה אומרת שהעולם הוא בין מיליארדי שנים, ואז שולפים כל מיני מדרשים וציטוטים מספרי קבלה, ששמענו דובר על מיליארדי שנים. אם כן אתה רואה, התורה מסכימה. או לגבי תורת האבולוציה, נו, ברור מה, יש מדרש שאומר שאדם הראשון היה לו זנב, וכו' וכו', אם כן, ברור, שהתורה מסכימה למדע. הגישה הרביעית אומרת שמדע ותורה, ודאי שהם מתאימים. המדע מסכים עם מה שהתורה אומרת. שהרי אני יכול להסביר לך מבחינה מדעית, אני אביא לך הוכחות שהעולם הוא לא יותר מבין 6,000 שנה. ואני אביא לך הוכחות מדעיות לכך שתורת האבולוציה איננה נכונה. הנה. מה הצד המשותף של גישה 3 ו-4? גישה 3 וגישה 4 מניחות שיש התאמה בין תורה למדע. בסדר? שתי הראשונות אמרו יש סתירה, שתי האחרונות אמרו יש התאמה. מה המכנה המשותף של כל הארבעה הראשונות? שמניחות שהתורה והמדע מדברים על אותו הנושא. אם התורה והמדע מדברים על אותו הנושא, אז יש פה שאלה, האם זה מתאים או האם זה סותר. ומזה נגזרות ארבע הגישות. בסדר? קיבלת תשובה לשאלה. הגישה החמישית אומרת את ההפך הגמור. אני אגיד לכם אפילו מי אמר אותה. פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ', הוא אמר שבכלל כל הדיונים האלה מיותרים, שטויות ומיץ עגבניות, התורה זה שייך למדעי הרוח, ומה שמכנים מדע זה שייך למדעי הטבע, אז מה זה קשור אחד לשני? אתם מבלבלים את המוח, לא יכולה להיות התאמה ולא יכולה להיות סתירה, זה נושא שונה. כמו שאתה תגיד, איך אתה מיישב את הסתירה בין מתמטיקה לרקמה יפנית. אין פה שום קשר. זה דבר אחד. זה אומנות, זה חשבון. זה, 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 ולכן שאול ליבוביץ' ראה את עצמו פטור מלהתעסק בשאלות של תורה ומדע. מה המכנה המשותף של כל חמש הגישות שעסקנו בהן? שהן לא נכונות. הגישה השישית היא גישתו של הרב קוק זצ"ל. הרב קוק זצ"ל אומר, דעה מורכבת. דעתו של הרב קוק בנויה משני סעיפים. סעיף א', אין שום קשר בין תורה למדע. סעיף ב', יש קשר הדוק בין תורה למדע. זאת אומרת, אם אתם שמתם לב, יש פה קצת מארבע הגישות הראשונות, קצת מהגישה החמישית. הכיצד? הרי זה נראה כאילו שיש סתירה פנימית בין שני הסעיפים. איך יכול להיות שיש קשר? ומצד שני אתה אומר שאין קשר. זה נתייחס מיד. אני רק רוצה להוסיף עוד נקודת רקע חשובה כדי להבין את תורתו של הרב בנושא הזה. הרב ראה בהתפתחות המדעית חלק מן ההשגחה האלוהית. כמו כל השינויים הגדולים שחלים בעולם. הרב קוק נפגש, נולד, בעולם שבו שלושה שינויים גדולים שינו את פני המחשבה האנושית. מה שהוא מכנה בספר אורות הקודש חלק ב', השינוי במחשבה הקוסמולוגית, זאת אומרת, מאז קופרניקוס, שפתאום כדור הארץ הפסיק להיות באמצע וזז אל הצדדים, והשינוי במהלך המחשבה החברתית, שהאדם פתאום יצא מגבולות הכפר שלו והתחיל לחשוב במונחים כלליים יותר, ראה את עצמו כחלק מתנועה כוללת או לאומית או סוציאליסטית, על כל פנים, כחלק מזרימה גדולה. והדבר השלישי זה שינוי במחשבה ההתפתחותית, שאותו רעיון של ההתפתחות, של ההשתלשלות, של בריאה בהדרגה, שהיה פעם נחלה רק של כמה יחידי סגולה מקובלים, הפך להיות דבר השגור בפי הבריות, דרך המדע, תורת האבולוציה הדרוויניסטית וכו'. אפשר לומר שיש עוד שינוי רביעי שהרב לא מדבר עליו שם, אבל הוא מדבר עליו במקומות אחרים, זה הציונות. הציונות היא עובדה. אפשר להכניס את זה אולי בתוך מהלך המחשבה החברתית. הציונות היא שינוי מהותי בזהות היהודית, המלווה בעוד שינוי, הלא הוא החילונות. עכשיו, אפשר תמיד לומר, תשמע, כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, השינוי במחשבה הקוסמולוגית, ההתפתחותית, החברתית, הציונות, החילונות, כל הדברים האלה, תשמע, זה לא מעניין אותי. יש לנו תורה, יש לנו מצוות, זה הכל. כל השאר זה מחוץ לגבולות בית המדרש, ולכן זה לא מעניין אותנו. הרב זצ"ל הבין שכל השינויים האלה שדיברנו עליהם, הם נוגעים לנו, כי זה סוגיות של בית המדרש. כלומר, בית המדרש פתוח אל החוץ, והחוץ פתוח אל בית המדרש. יש מבוי מפולש בין התחומים, ולכן, אם ישנם שינויים, ומה שמעניין אותנו בשלב הזה, בתחום המחשבה המדעית, זה מעניין אותנו, זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. האמת היא, שבזה הרב קוק לא היה חדשן. גם הרמב״ם אמר את זה. שאי אפשר לדעת את השם, לאהוב את השם, לירא את השם, בלי לימוד עולמו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא יודע את עולמו, אז אתה לא יודע אותו. ידיעת עולמו זה ידיעת המדע, בין היתר. מובן? אגב, הרמב״ם מביא לצורך זה ברייתא, מקור מאוד לא ברור. הוא אומר, כמו שאמרו חכמים, בעניין האהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. מה זה מתוך כך? מה זה הכך הזה שהרמב״ם מדבר עליו? אז יש כאלה שאמרו שהכך שמתכוון אליו הרמב״ם זה לימוד תורה. פשוט. הרמב״ם מתכוון, תלמד תורה, תאהב את השם. מאיפה לקחו את זה? כי באמת כך כתוב בספרי. כן, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצב לך היום על לבביך, שמתוך כך, כן, ואהבת את השם אלוך בכל לבבך, והיו הדברים האלה, אם היו הדברים האלה על לבבך, אז תאהב את מי שאמר והיה העולם. כך כתוב בספרי. אז חושבים שהרמב״ם לקח את זה מהספרי. אבל זה פשוט לא נכון. בתשובות של הרמב״ם פאר הדור, הוא כותב מפורש, כמו שאמרו בברייתא רבי מאיר אומר, התבונן במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. אם כן, היה לרמב״ם מקור שונה מן הספרי שלפנינו, ומשם הרמב״ם לקח. כן, בבקשה.
המוראים ידעו שהעולם והנקודה
אני חוזר על שאלתך, כדי שגם גולשנו היקרים, ברוכים הבאים, ישמעו את השאלה. לפן שאלתך היא, האם האמוראים, לא יודע למה אתה שואל דווקא על האמוראים, אבל האם האמוראים ידעו את המדע מתוך התורה, או שהם למדו ספרי מדע, או מדעים? זאת שאלתך? תשובה, הם למדו ספרי מדע. פשוט מאוד. מאיפה הרמב״ם ידע רפואה? הוא למד רפואה. מאיפה שמואל האמורה ידע אסטרונומיה? כי הוא למד אסטרונומיה. פשוט מאוד. זה דבר פשוט. כן? יש איזה שקר שמפיצים בישיבות התיכוניות כדי לשכנע אנשים לא ללכת לאוניברסיטה, והוא שמכיוון שכל המדעים כתובים בתורה, אז לא צריך ללכת לאוניברסיטה, כי הכל כתוב שם. אתה תראה, תהיה כמו כל גדולי ישראל, שכולם ידעו את המדעים מתוך התורה. זה שקר גס. ממות משה רבנו ועד הרב ביגון, אין רב אחד, אין רב אחד בעולם שלמד מדעים מתוך התורה. אגרה? באמת, הוא אגרה למד המדעים. הוא למד את זה מספרי מדע. אתה יודע שמצאו את החתימה של אגרה בספריית ההשאלות של אוניברסיטת אוקספורד? אסור לגלות, נכון? אז אל תגלו. מה? כן. שלמה המלך היה באמת אדם חכם מאוד. הוא למד הרבה תורה, והוא למד הרבה חוכמה. איך כתוב? ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים ומחוכמת כל בדי קדם. מה זה ותרב? משון בארמית, ריבויה, זה לגדול. מכוח מה גדלה חוכמת שלמה? מחוכמת מצרים ומחוכמת כל בני קדם. כן, כתוב, אגב, ויחכם, איך אמרו, איך כתוב שם? ויחכם? לא, דילגת על כמה מילים? מכל האדם. ויחכם מכל האדם. אמרו חזל, מה זה מכל האדם? אפילו מחרש, שוטה וקטן. זאת אומרת שהוא למד מחרש, שוטה וקטן. משם הוא יחכים. אני לא חושב שחרש, שוטה וקטן לימדו אותו תורה. בסדר? כן, בבקשה. אתה אומר שאדם כמו משה רבנו, כיוון שהיה לו קשר מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, לא היה צריך ללמוד מספרי חוכמות. ממתי היה למשה קשר עם הקדוש ברוך הוא? מאיזה גיל? 80. מה הוא עשה לפני כן? התבטל. התבטל, לא למד כלום. הוא אמר, אני מחכה שתהיה לי נבואה. או שמה למד חוכמת מצרים? טוב. אבל אנחנו קצת סוטים מהנושא. אני חוזר פה לדברי הרב קוק זצ"ל. אם כן, הרב הבין שההתפתחות המדעית היא בעלת משמעות עבורנו, ולכן היא הפכה להיות נושא של תורה. שוב, הרב לא הופך מדע לתורה, אבל יש לו מה ללמוד בתור תורה על ההתפתחות המדעית. עכשיו אני כאן רוצה להסביר את שני הסעיפים הקצת מוזרים שאני הבאתי. מצד אחד, שאין שום קשר בין תורה למדע, ב' שיש קשר בין תורה למדע. כשהרב אומר שאין קשר בין תורה למדע, הוא מתכוון לומר כמו שבאמת ליבוביץ' אמר. זאת אומרת, זה ישטות לחשוב שהתורה והמדע דיברו על אותו הנושא. כי אם כך, תורת משה לא צריכה להיכתב בכלל. תפתח מעבדה, תקבל מסקנה. אין, איך אומר הרמב"ן לגבי ההסברות המדעיות רפואיות לחוקי הכשרות? אומר, הפכו את תורת האלוהים לספר הרופאים. אתה רוצה לדעת מה בריא לאכול, לך לתזונאי, הוא יגיד לך. אתה לא צריך להוציא 60 ריבו לבד מטף ונשים ממצרים, לחלקל אותם במדבר, בקולות וברקים, לבלבל להם את המוח, שלושה ימים יהיו פרושים, תצאו מהבתים. בשביל מה? בשביל ללמד אותם מה שאפשר לברר במעבדה? לא צריך. ברור? זה נושא אחר. ולכן השאלה היא של, בין כמה העולם, מה מוצא החיים, כל השאלות האלה אינן מעניינות את התורה, ולכן באמת אין פה מה לדבר. לא על סתירה ולא על התאמה. כן, יצא לאחרונה ספר, אגב, שנהניתי לקרוא אותו, למרות שאני לא מסכים לאף מילה בו, אבל הוא בספר מענה, נקרא בראשית ברא, של פרופסור אביעזר. ששם הוא מסביר שכל מה שכתוב בפרשת בראשית, זה בדיוק מתאים לכל מה שההתפתחות המדעית אומרת. למשל, שם הוא רואה את המפץ הגדול, רואה את האבולוציה, רואה את התנודה של היבשות, הכל הוא רואה שם בפרשת בראשית. זה יפה, אבל אני לא חושב שפרשת בראשית מדברת על זה בכלל. אגב, זה רש"י מפורש מה שאני אומר. רש"י אומר, לא לימדך הכתוב, סדר המוקדמים והמאוחרים, כלום. בכלל, מעשה בראשית לא עוסק בעניינים חומריים בכלל. עוסק בעניינים מטאפיזיים. העניינים החומריים, ההתפתחות הפיזית של העולם, לא הוזכרה בתורה, נקודה. עכשיו, אני רואה שלרב קץ יש פה איזה הערות חריפות, לא? טוב, טעיתי בהבעת פניך. כן, בבקשה. זה לא סותר. מה? לא הבנתי. אבל אני חושב שהתורה לא דיברה על הנושאים האלה. זה לא מעניינה של התורה לדבר על הנושאים האלה. כלומר, מה?
אני מסכים, אבל אני אומר
למה אני לא מסכים עם הספר הזה? בגלל הנחת היסוד שלו, זה הכל. אבל אני יכול להסכים שיש הקבלה בין העולם הרוחני שהתורה מדברת עליו, לבין מה שאנשי המדע מדברים. אבל זה רק הקבלה, זה לא זהות.
מה אתה מסכים? זה הנחת היסוד.
הנחת היסוד שהתורה מדברת על מה שהמדע מדבר עליו. כן. נכון. אתה מדבר על מה שקורה בסוף. אתה לא מדבר על הדרך. אני מדבר עכשיו על הדרך. עכשיו, פה אתה נוגע בפסקה הראשונה, הקשר בין התורה לבין המדע. כן? כן, ודאי. כן, כל זה אני אסביר עכשיו. כן, כאן אתה נוגע בנקודה השנייה. וכאן, המחלוקת הגדולה בין הרב קוק לבין דבריו של ליבוביץ', הם לא ראויים להיות במחלוקת בכלל, כלומר אין מה להשוות, אבל נקודת האי הסכמה. מי שנתן את התורה, הוא גם זה שברא את העולם. זכור לכם? מי זה, אתה יודע? אז אני אגיד לך, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, לפי זה, מקור החוכמה ומקור התורה. ולכן, אף על פי ששני התחומים האלה שונים זה מזה, אבל כנראה שדרך שניהם, או יחסי הגומלין ביניהם, או משהו מהסוג הזה, בסוף אנחנו יודעים את מי שאמר והיה עולם. זה לזה אתה מתכוון, נכון? דרך מה שהכלי יקר אומר וכדומה. כן. הרמח"ל, כן, איפה הרמח"ל אמרת?
בדרך השם.
כן, יש משהו כזה בדרך השם, אבל בכלי יקר זה מאוד בולט, כן. עכשיו, יוצא שלא ייתכן שיש התפתחות מדעית שאיננה גוררת בעקבותיה התפתחות רחבה יותר של דעת השם. למשל, כאן אני רוצה להגיד בנקודה חשובה, היחס של הרב קוק לתורת האבולוציה. השאלה האם תורת האבולוציה הדרוויניסטית היא נכונה או לא נכונה איננה מעסיקה את הרב קוק בכלל. לא מעניין אותו. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. מה שחשוב לרב קוק זה שהתורה הזאת התגלתה בעולם. כי היא גרמה להתפתחות המחשבה האנושית. באיזה כיוון? שאיזשהו רעיון שעד עכשיו רק חכמי הקבלה היו עוסקים בו, הפך להיות רעיון שגור בפי הבריות. מהו אותו רעיון? שהקדוש ברוך הוא פועל את עולמו לא בקפיצה, בדליגה, אלא בהשתלשלות. כן, מה שחכמי הקבלה מדברים על השתלשלות העולמות, הספירות, הפרצופים, שבירת הכלים, בנייה וכל הדברים האלה. אומר הרב קוק, זה רעיון שקשה מאוד להמון לקבל אותו. ההמון, כשאתה מדבר איתו, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הם אומרים, הוא עשה, פו. לא. עכשיו, לא. אבל הרעיון הזה, כן? אם אתה שואל את ההמון, כיצד הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אומרים, הקדוש ברוך הוא עשה וואה, ופתאום העולם נברא. כן? כמו מקל קסמים. המקובלים, הם אומרים, מה פתאום? אתה יודע איזה השתלשלויות זה עד שבסוף מגיעים לעולם שלנו? טוב, זה רעיון שההמון ממען לקבל. כי ההמון רואה את העוצמה האלוהית דווקא בדליגה, ואיננו רואה גבורה אלוהית דווקא בזה שקדוש ברוך הוא פועל בהדרגה. בא דרווין, זכותו יגן עלינו, ו... כשהוא פרסם את מוצא המינים, אז הוא גרם שבני אדם יתרגלו למחשבה כזאת. ואז זה מרגיל את האנשים לרעיונות של חכמי הקבלה. עכשיו, אומר הרב קוק, אז יוצא לפי זה שזה יפה מאוד. אנחנו רואים התאמה בין מה שידענו בתורת הסוד, בעולמות העליונים, לבין התחום הביולוגי. לכן הרב קוק שמח, הוא שמח שיש תורת דרווין. הלוואי והיא תהיה נכונה. אבל הרב קוק אומר, אני לא איש מדע, זה לא התפקיד שלי לקבוע אם היא נכונה או לא. אם יתברר שתורת דרווין איננה נכונה, לא נורא, נמשיך להאמין בתורת משה. מובן? זה ברור מה ש... מה? אני מסביר לך עוד מה. לפי הרב קוק, יש התאמה נפלאה בין מה שאומרים חכמי הקבלה בתחום הרוחני, לבין מה שאומרת תורת האבולוציה בתחום הביולוגי. זה התפתחות וזה התפתחות. יפה. אלא מה? יכול להיות שאין התאמה כזאת, כי אולי מבחינה מדעית ביום מן הימים יוכח שתורת דרווין איננה נכונה. אז אנחנו נצטער. אבל למרות זאת נמשיך להאמין בתורה, רק תדע שלא מצאנו התאמה בין התחום הביולוגי לבין התחום הרוחני. אני חוזר על שאלתך. האם הרב קוק האמין בתורת דרווין? זאת ההוכחה שלא הקשבת. אז אני חוזר. בשבילך, למרות שכל הגולשים עכשיו כועסים על זה שאני חוזר. כן. רגע, תקשיב. אני אמרתי שהרב קוק אומר ששאלה מדעית נטו זה לא עניינה של התורה לעסוק בזה. כך שהשאלה אם תורת דרווין היא נכונה או לא נכונה איננה מעניינת אותו. יכול להיות שהיא נכונה, יכול להיות שהיא לא נכונה. מה שמעניין אותו בתורה הזאת זה ההתאמה המנטלית שיש בה לרעיונות של תורת הקבלה. יש התאמה לרעיונות של תורת הקבלה בתחום הרוחני. עכשיו, הרב קוק שמח לראות שאותו אופן שבו מתנהל העולם הרוחני, דהיינו על ידי השתלשלות עולמות, ובאותו אופן מתנהל העולם הביולוגי. אם יתברר שבעולם הביולוגי זה לא נכון, נצטער, אבל בכל זאת נאמין בתורה. הבנת? הוא מעדיף שתורת דרווין תהיה נכונה, נאמר ככה. בסדר? למשל, הנה, הרב אומר את זה כאן, רק שנייה, באורות הקודש, חלק ב', תפקוף למד ד', לא, תפקוף מם ב'. לא הכבדות שיש בהתאמה של פסוקי תורה או מאמרים מסורתיים אחרים לרעיון ההתפתחות, מכבידה היא העמדת המחשבה ההמונית על מכונה. כלומר, זה שההמון לא רוצה לקבל את תורת האבולוציה, זה לא בגלל שיש לו קושיה מפסוק בתורה. כי אם זה פסוק בתורה, נסתדר, מה נגיד לו? דיבר הכתוב במשל וגמרנו. נכון? מלאך הזון נוחה מאוד. הכל יודעים שהמשל, החידה והרמז שולטים בעניינים אלו, שהם כבשונו של עולם בכל מקום, וגם אוזן ההמון רגילה להיות נשמעת לגזרה קצרה שמקרא זה או מאמר זה הוא בכלל סתרי תורה שהוא נעלה מפשטו. ודעתו מתיישבת. כלומר, ברגע שאתה אומר לו, התורה דיברה כדי לסבר את האוזן, על המקום הוא מבסוט, מפסיק לשאול קושיות. נכון? והיא מתאמת בזה לסקירת בעל המחשבה משארת סוד השירה העליונה שיש בהרצאת חידות מני קדם. אבל איך להתאים את כל הקשר הרוחני של כל הרצאת מחשבותיו שנתאגדו יחד על פי הסדר של פתאומיות ודליגה? כלומר, ההמון רגיל לחשוב במונחים של דילוג. הקדוש ברוך הוא קוסם גדול שהיא מצבת את המחשבה מלשוטט במשהו רחוק מחוגה. למה אנשים אוהבים את זה? כי ככה זה פותר אותם מלחשוב יותר מדי. מה אתה מקשקושי? אתה כזו שהוא ברא את העולם וזהו. מה? זה הצלות מחשבתית. בהיפגשה מתי עם החטיבה החדשה של ההתפתחות ההולכת ומתפרסמת וכובשת מקום בלבבות? לזה צריכה הזרחת אורה מרובה, שתהיה הולכת וחודרת בכל הסדרות עד אשר תופיע בסדרי האנוכים גם בחוג היותר פשוט והמוני. כלומר, הרב אומר, צריך שיהיו תלמידי חכמים גדולים בלימודי אמונה שיסבירו את זה להמון. כן, בבקשה. השאלה שלך לא נוגעת לנושא שלנו. אתה שואל שאלה אחרת. האם הניסים ניתנים להסברה טבעית? זה מה שאתה שואל. וזה נושא אחר. זה לא הנושא של הדיון שלנו עכשיו. בסדר? לכן אני הייתי מת לענות לך, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי. כן. מה אתה רוצה, שאול? איך הייתה הניסייה? כן. שאלתך הראשונה, האם אפשר לקבל את המקור? כן, זה באורות הקודש חלק ב', עמוד תקוף מ"ב. כן. מה הייתה השאלה השנייה שלך? האם יש ערך להפצת תיאוריות מדעיות מוטעות? כן, ודאי שיש ערך לזה, כי זה מפתח את המחשבה האנושית. אני עוד מעט אתייחס לזה, גם הרב חוק מדבר על זה בהמשך, כן? עכשיו, רק רציתי להעיר איזו הערה קטנה לפני כן. שמתם לב, יש חוגים ביהדות שמתנגדים לתורת האבולוציה בכל תוקף. אומרים, זה כפירה, זה אפיקורסות. אז מה הם כן חושבים? כדי שהוא ברא את האדם ככה כמו שהוא. אמנם בלי בגדים, כלומר בלי כובע, אבל כל השאר היה. רגע. עכשיו, יש גם, זה אותם חוגים בדרך כלל ביהדות שמתנגדים לראות בציונות גאולה. מדוע? כי הציונות זה בדיוק אותו הלך המחשבה, שהקדוש ברוך הוא פועל לא בצ'יק, אלא פועל כמעט כמעט, בהדרגה, בהתחשבות בשיגונות המשתגעים והמושלים והאלה ופה ושם, כל המחשבות, הכל משתף. מה, אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא פועל בצורה כזאת? אז לכן, אותה התנגדות שמצאנו לתורת האבולוציה, היא גם נחלתם של החוגים שמתנגדים לציונות. אני אומר שזה הקבלה בין הדברים. רצית להגיד משהו?
אני חושב בעצם לשבות בתורת הקבלה, שזה רומני.
כן, זה בדיוק מה שאני מסביר. אני מסכים איתך. לא אמרנו שתורת הקבלה מדברת על תורת האבולוציה הביולוגית. אמרנו שתורת הקבלה מדברת על עולמות רוחניים, ותורת האבולוציה מדברת על התחום הביולוגי. רק שהיא מדברת באופן דומה. כלומר, פה יש השתלשלות, פה יש התפתחות. זה מה שמוצא חן בעיני הרב. זה מרגיל את המחשבה של זה לזה. זה מה שהוא אומר. כן? נכון. זה סימן שהם לא הבינו נכון. הלאה. עכשיו בואו נתקדם עוד קצת. יש פה שאלה ששאול שאל. האם יש ערך לפצת דעות לא נכונות במדע? התשובה היא, ועוד איך, שהרי זה מה שקורה כל הזמן. אין תיאוריה מדעית אחת בעולם שהיא נכונה, באופן מוחלט. כן? יש על זה דיונים שלמים בין, בפילוסופיה של המדע, בין קארל פופר וקון, כולם דנים על הדברים האלה, איך המדע מתפתח. אבל מרגלה בפומה היא של המדענים, שהתיאוריות שאנחנו היום מנסחים, הן בעצם תמיד בקירוב. ועד שבאה תיאוריה יותר מפותחת, שפוסלת את התיאוריה הראשונה. זה פחות או יותר. אז היא לא, שאומרת שהתיאוריה הקודמת לא נכונה, רק היא חלקית. משל, למה הדבר דומה? לתורתו של ניוטון לעומת תורתו של איינשטיין. האם איינשטיין אמר שניוטון לא צודק? לא. הוא אמר, מה שניוטון אמר זה נכון בתור מקרה פרטי של כלל יותר גדול. אז במצב מסוים, מצב צבירה מסוים ומהירויות מסוימות, חוקי ניוטון הם נכונים. אם אתה מדבר במהירות האור, זה כבר לא יהיה נכון. זה מה שאמר איינשטיין. אז אפשר גם להגיד את זה ככה, שבעצם כל התיאוריות המדעיות הן לא נכונות. ויש בזה גם השגחה. הרב באיגרות מדבר על זה, ברוך השם, האדם הפרה-היסטורי, הקמאי, לא ידע שהארץ עגולה, כדורית, ונעה בחלל במהירות אדירה. מדוע? כי אם הוא היה יודע, אם האדם הקמאי היה יודע שהוא נמצא על כדור שמתגלגל ככה מהר, הוא היה תופס את העצים כדי לא ליפול. כלומר, זה היה מוציא את כל היציבות הנפשית שלו. מדוע? משום שהאדם אז עוד לא הגיע למדרגה כזאת של הבנה, של הפרדה בין מה שהוא חש לבין מה שהוא משכיל. ולכן, אם הוא היה באמת משתכנע שהעולם כדורי, היה נבהל. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא רצה לייצב את נפש האדם. לכן הסתיר ממנו את זה שהארץ כדורית, ואמר לו תיאוריה מדעית אחרת, שהיא קצת נכונה וקצת לא, שהארץ שטוחה. זה שהארץ שטוחה, זה לא נכון באופן כללי, אבל זה כן נכון באופן מקומי. כי כשאני הולך, נגיד, אני שואל מישהו, תגיד, איך מגיעים למקום פלוני? הוא אומר לי, לך ישר. אבל אני אקשה עליו, רגע, אבל זה לא נכון שזה ישר, כי הארץ כדורית? הוא אומר, תשמע, במרחק שאני מדבר אליו, זה מספיק טוב לך. בסדר? זאת אומרת שהתיאוריה שהארץ שטוחה היא תיאוריה נכונה, רק חלקית. כדורית זה קצת יותר רחב, אבל זה לא כל כך שימושי. כדי לנסוע לתל אביב זה מספיק לדעת שהארץ שטוחה. כמו כן, בשלב יותר מאוחר, האדם חשב שהוא עומד במרכז הקוסמוס. חשב שהוא עומד במרכז העולם. שכדור הארץ מוקף מהכוכבים, הגלגלים, נבנו תיאוריות אדירות על הדבר הזה. עד שהגיע קופרניקוס, האמת היא שקדם לו ב-1,700 שנה, חכם אחר באלכסנדריה שאמר בדיוק כמו, אריסטרקוס, הוא אמר כמו, אבל שמו את התיאוריות שלו בצד. בא קופרניקוס ואמר, הוא אמר את זה גם לאנשים שנרדמים בשיעור. בא קופרניקוס, מה? נכון. קופרניקוס אמר שהארץ מסתובבת א' מסביב לעצמה, ב' מסביב לשמש, וכך כל כוכבי המערכת של השמש. מה עשתה הכנסייה? החליטה שהדברים האלה אסורים בהפצה. כשגלילאו אמר את אותו הדבר, הכניסו אותו לכלא. כשג'ורדנו ברונו אמר את זה, שרפו אותו, האינקוויזיציה. האמת היא שג'ורדנו ברונו, עם כל זה שהוא האיש מדע גדול, היה קצת טיפש. הוא עמד בפני בית משפט של האינקוויזיציה, ושואלים אותו, תגיד, אתה חושב שהארץ מסתובבת סביב לשמש, או השמש סביב לארץ? אז הוא אמר את מה שהוא חושב, אידיוט. שרפו אותו. הוא אמר שהארץ מסתובבת... תשתוק, תגיד שאתה מסכים עם הכנסייה, ותמשיך לחקור בענייני מדע, מה זה, חבל עליו. מסור את הנפש, הדברים כאלה. מה? כן, נראה, כן.
יש משהו במדע העכשווי המתחדש שאיננו ידוע, או איננו גלוי כבר בתורה, רק שהוא לא, בוא נגיד, נפוץ בעם? האם יש משהו חדש לגלות בתורה, או שחתמי הקבלה...
אני חולק עליך. אני לא אמרתי שהמדע הוא כלי קיבול להבנת התורה, בשום אופן. אמרתי שהמדע הוא כלי קיבול להבנת האלוהות, את מי שברא את העולם ואת התורה. בסדר?
כן.
אבל אני הבנתי שכיוון שיש לך מחשבה דתית, אתה חושב, תורה, הקדוש ברוך הוא זה אותו הדבר. לא, זה שני דברים שונים. הקדוש ברוך הוא לא התורה. כן? למרות שהיא חביבה עליו.
כן. יש משהו שהמדע מחדש לנו שהתורה לא?
בוודאי, יש הרבה דברים שהמדע מחדש לנו שהתורה לא מחדשת. למשל, לא כתוב בתורה מהו היחס הנכון בין הכותר לבין ההיקף של המעגל.
לגבי האלוהות.
כן, כי הרי ככל שאתה יודע יותר את עולמו של הקדוש ברוך הוא, אתה מבין אותו יותר. כן, הנה, איך כותב הרב באורות הקודש, חלק א', פרק ז', לא, פרק ו', סליחה. כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולן של התוהו והבוהו. כשכל התנועות שהוות ושהתהוו בעולמים לפני יצירת המגמורה, כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה שנדרשת ברבים ושנותנת מחיה לרוחות רבים. אחר כך הוא אומר, אני כאן מדלג על כמה שורות, עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזה עליון שהם עומדים ברומו של עולם. כלומר, בגלל המדע אתה צריך לגלות סתרי תורה. ופתחי השערים של מעשה בראשית, הם הם הגורמים העצמיים לפתיחת שערי מעשה מרכבה, שהיא ההנהרה העליונה מסגלת את החושים ואת הרצונות וכו' וכו'.
כן. שיש חכמים גדולים שנסמכים על אותם הדעות שהיו בזמנם על מנת להסביר יסודות חשובים בתורה.
נכון.
100 שנה אחר כך לא מבינים בכלל על מה הם.
נכון, אתה צודק. אז כאן אתה אומר משהו אחר. אתה בעצם אומר את הביקורת שיש לרב קוק על הרמב״ם. כל פעם שהרב מבקר את הרמב״ם, הוא עושה את זה בעדינות רבה, לא אומר את הדברים במפורש. אני אמרתי במפורש, כי אני קצת פחות עדין. אבל הרב אומר בארפילי טוהר, שזה קובץ ב' בשמונה קבצים, אומר, אם יתפאר המדע החדש שהוא ישתחרר מן התיאולוגיה. כן? הרי זה מה שטוענים המדענים של ימינו. אוף, סוף סוף, התיאולוגים מפסיקים לבלבל לנו את המוח, יש מחקר חופשי, אנחנו יכולים לחשוב מה שאנחנו רוצים. ידע נאמנה, אומר הרב, שגם התיאולוגיה השתחררה מן המדע. זאת אומרת, בימי הרמב״ם היו משוכנעים שדעה מדעית פלונית היא מחויבת כדי להגיע לאמונה. ואם אתה חושב באופן מדעי, באופן אחר, אתה מגיע לכפירה. אומר הרב קוק, ברוך השם, היום אנחנו פטורים. יש לנו תיאולוגיה משוחררת, יש לנו מדע משוחרר. אומר הרב, כשהתיאולוגיה משוחררת מן המדע, היא ההתחלה של הנבואה. מה הוא אומר בארפילי טוהר? מה? טוב. גדול הרב קוק, יש לו מחשבה מעניינת. עכשיו, אני רוצה פה לחזור שוב להתפתחות המדעית. אומר הרב, זה שפעם חשבו שהאדם נמצא במרכז העולם, זה טוב. זה טוב שחשבו את הטעות הזאת. כי זה ביסס את היראת שמיים של האדם. כי האדם הרגיש שאם הוא במרכז העולם, אז הוא אחראי על כל העולם. ושזה עבודת השם שלו היא חשובה מאוד. דעת השם שלו היא חשובה מאוד. כי דרכו הכל מצליח. אז זה טוב שהאדם חשב שהוא במרכז העולם. אבל זה גם חשוב שבאיזשהו שלב אחרי שהאדם מספיק התבגר, קנה כבר יראת שמיים, קנה כבר חוכמה, שיגלו לו את גודלו של עולמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן צריך סוף סוף לבטל את הגאווה האנושית לחשוב את עצמו מרכז העולם הקוסמולוגי, ולהסביר לו שאתה בעצם רק חתיכת אבק ופחות מזה בתוך קוסמוס כמעט אינסופי. ואז דעת אלוהים שצומחת מזה יותר גדולה. אז כך שיש התפתחות של שערי החוכמה, פתיחה של שערי החוכמה, ומקביל לזה גם ההתפתחות של ההיסטוריה הישראלית. בזה נפגש הרב קוק עם דברי ספר הזוהר. ספר הזוהר בפרשת נוח, יאיר מאוז, להתעורר. אתה רוצה אולי מים קצת? הרב נפגש בזה עם ספר הזוהר בפרשת נוח, שאומר שבשנת 600 לאלף השישי, שזה שנת התור, כן? האלפים תברש. בשנת 600 לאלף השישי. זה יוצא כמה בגואית? 1840. כלומר, זה לפני 167 שנים. אומר הזוהר, בשנת 600 לאלף השישי, ייפתחו שערי החוכמה למעלה ולמטה, וישראל יגאלו. טוב, זה קודם כל מעניין מאוד לראות שהזוהר, שזהו הזוהר, יודע מראש שהעולם יגיע למצב של התפתחות מדעית עצומה החל מאמצע המאה ה-19 ואילך. זה באמת נכון. וגם הזוהר יודע שהחל מהמאה ה-19 ואילך, יתחיל התהליך של שיבת ציון, של בניית המושבות, שבסוף הביא בסוף להקמת המדינה. כן? עד ימי אוסלו. עכשיו, אם כן. זאת אומרת שהזוהר יודע את הדברים האלה. אבל מה שמעניין כאן, זה שהזוהר קושר את שני הדברים זה בזה. לכאורה, מה אכפת לנו? שגאולת ישראל לא תהיה קשורה להתפתחות המדעית, וההתפתחות המדעית לא קשורה לגאולת ישראל. אלא, שכנראה גאולת האומה היא לא סתם מעשה פוליטי. הייתם בגלות, עכשיו אתם נגאלים. לא, אלא, הגאולה של האומה זה בעצם שינוי של דרכי החשיבה, שינוי היחס אל האלוהות, התחדשות הנבואה. זה ברור שזה לא יכול לחול על כלים קטנים. לכן צריכה החוכמה האנושית להתגדל כדי שהגאולה הישראלית תהיה בעלת משמעות. אגב, יש גם התפתחות טכנולוגית בעקבות כך. למשל, נתאר לעצמנו שהמדינה הייתה קמה לפני 1,000 שנים. נגיד בשנת 1007. מה היה קורה? במזרח התיכון הייתה קמה מדינת ישראל, היית שואל איזה אדם בפטגוניה או בקמצ'טקה, נו, מה אתה אומר על המדינה היהודית שעכשיו קמה? לא יודע על מה אתה מדבר. מה זה יהודים? לא יודע. חסר משמעות עבורי. אני רוצה לדוג. היום, בגלל ההתפתחות הטכנולוגית, שהיא פרי של ההתפתחות של החוכמה, אנחנו כבר בכפר הגלובלי באופן כזה שכל מעשה בפינה אחת של כדור הארץ, זה כבר משפיע על הכל. למשל, אתה רוצה לגרום למשבר אנרגיה בעולם כולו. אתה צריך פשוט לפרסם בעיתונות. אתה צריך פשוט להרים טלפון ולומר, ממשלת ישראל העמידה שני קרוונים בהר הבית. משבר אנרגיה בעולם כולו. בימי שלמה המלך כל העולם כמעט בא. כן, אבל אני לא חושב שהאצטקים הגיעו, ואני לא יודע אם בעומק הג'ונגל היה לזה משמעות. ודאי, קצת. לכן שלמה היה קצת משיחי באמת. אבל אני אומר, אבל גם שלמה זה בגלל האוניות, זה לא התפתחות טכנולוגית האוניות. כן? או הוא שולח את האוניות שלו לאופיר. לא, זה אומר שקרה משהו שם. כן. יכול להיות שגם, יכול שכן, דרכי המלחמה גם השתנו. זאת אומרת, יש הרבה הרבה חשיבות להתפתחות המדעית. כלומר, זה מראה שיש איזה מין הקבלה השגחית בין ההתפתחות המדעית להתפתחות התורנית ודעת אלוהים שמתלווה לדבר הזה. שאני רוצה פה, דווקא יש לזה הקשר מאוד מעניין ברב, בין הרעיונות האלה לבין מאמרו המפורסם שבו הוא מגן על הרמב״ם. נסביר על מה מדובר. ידוע, לא ידוע, היה בזמנו חכם אחד בשם הרב דוקטור זאב יעבץ. הרב דוקטור זאב יעבץ כתב, היה היסטוריון גדול, הוא עשה עוד הרבה דברים חשובים, אבל אחד הדברים שהוא עשה, הוא היה היסטוריון גדול, כתב ספר דברי ימי ישראל, וב-11 כרכים, באחד הכרכים הוא כותב על הרמב״ם. עכשיו, דוקטור זאב יעבץ האשים את הרמב״ם בהאשמה חמורה, שהוא סטה מן היהדות הקלאסית לכיוון היווניות. והוא הביא כמה הוכחות לדבר הזה. את הרב קוק זה נורא ירגיז, כתב מאמר כדי להשיב על הטענות האלה, הוא אומר, מה פתאום הרמב״ם סוטה מן היהדות הקלאסית לכיוון היווניות? על מה אתה מדבר? אתה לא יודע מה אתה יודע. אחת הטענות, והרב עונה פשוט טענה אחרי טענה. אחת הטענות הייתה שבעוד שהיהדות חושבת שהאדם הוא מרכז העולם, הרמב״ם לא קיבל את זה שהאדם הוא מרכז העולם. במורה נבוכים הוא כותב, מי שחושב שהאדם הוא מרכז העולם לא מבין על מה הוא מדבר בכלל. אתה לא יודע מי זה האדם, זה כלום, זה איזה יתוש בתוך קוסמוס אדיר של מלאכים ושכלים נבדלים וזה. אומר הרב שהוא לא מסכים עם דברי זאב יעבץ. מכמה טענות. אחת הטענות זה כך. מה שתפס הרב המחבר את רבנו בדבר תכלית הבריאה, שהרמב״ם כתב שאין לצייר שהכל הוא רק בשביל האדם, אלא שיש מגמה עליונה של ההוויה כולה, הידועה רק ליוצרה. הרי אנחנו צריכים להחזיק טובה לרבנו, רבנו הכוונה לרמב״ם, על אשר גילה את דעתו. שהיות כל ההוויה כולה בכללותה רק לצורך האדם, אין זה יסוד שהתורה עומדת עליו. זה פשוט לא נכון. כי הלא כל הכופרים שנתרבו בעולם, בייחוד מאז שנתרחבו הגבולים הקוסמיים על פי שיטתו של קופרניקוס והבאים אחריו, לא יסדו את כפירתם, כי אם נגד זה היסוד, שחשבו שכל עיקר האמונה מושרש הוא רק על היות האדם מרכז היש כולו. כלומר, חשבו המתנגדים לדת שתורת קופרניקוס הורסת את הדת. למה? כי אתם הדתיים חושבים שאדם הוא מרכז העולם. הנה, בא קופרניקוס והוכיח שאדם הוא לא מרכז העולם. אתם רואים? כל הדת נופלת. אומר הרב קוק, כבר כדמך הרמב״ם. שהרמב״ם כבר אמר, והרמב״ם היה רב, והוא לא הכיר את קופרניקוס, והוא בכל זאת חשב שאדם הוא לא מרכז העולם. נו, אז טענתך לא נכונה. לכן אומר, ובעת שהציור היה שהארץ עומדת באמצע והגלגלים סובבים עליה, היה ציור זה נוח להתקבל, אבל עכשיו שהציור נתרחב עד כדי התפיסה שכל הכדור הארצי כולו לא נחשב כמו גרגיר קטן בתהום אינסופי, מזה באו לכפירה מוחלטת. ועל כן אנו צריכים להתפאר בהשקפתו של רבנו, שהציל את מעמד האמונה בכללותו, במה שהורה, שגם אם נאמר שהתכלית של כל ההוויה הוא כולל יותר ממין האדם, בכל זאת יש מקום לתורה ואמונה. אז הוא מבסוט. מבסוט מהדעה של הרמב״ם בנושא הזה. אגב, שוב אנחנו רואים פה איזה ניסיון של הרב, צודק, להפריד בין אמונה לבין מדע. אם כבר אנחנו כאן, הרב אחר כך מביא שבעצם יש גם מקובלים שאמרו כמו הרמב״ם. כן? בכלל אין להחליט בשאלה כללית מופשטת כזאת שהיא ניתנה להיקבע בתור שיטה של אמונה בישראל על פי צד אחד. והרי אפילו הקבלה המסתורית על פי יסוד הזוהר והאריזה גם כן אמרה, כאן הוא מביא מקור בעץ חיים, שיש שתי סברות. אם הגלגלים הם יותר נעלים בתוכן ההוויה מכדור הארץ, או להפך שהכדור הארצי הוא יותר נעלה וחשוב. והם, מי? המקובלים. הרי אינם יכולים להיות חשודים בנטייה יוונית לעומת חוכמת ישראל. אלא שבאמת, עכשיו כאן הרב מגלה לנו את הקריטריון שלו לאמת. זה, אני חושב שזה פצצה, מבחינה רעיונית. מה הדעה שאני קובע אותה כאמת? איך אני יודע מה הקריטריון של האמת, לפי הרב? הרי לפעמים דעה כזאת, דעה כזאת, לפעמים קשה להכריע. אומר כך, באמת כל הדברים הללו על דבר התכלית הכללית של ההוויה, הם הדברים שיוכלו להיאמר רק לסבר את האוזן כדי לבאר את על ידם את הזיקה המוסרית העליונה של האדם ודבקותו אל בורו יתברך. שלפעמים הציור התכליתי המקושר עם יצירת האדם ותוכן חייו הוא גורם לרומם אותו. כלומר, אם אני אספר לך שהאדם עומד במרכז העולם, זה ירומם את האדם מבחינה מוסרית, כי הוא ירגיש אחריות. ולפעמים יש החשבון של ההתבטלות והאפסיות של האדם לגבי היצור כולו, שהוא מעשה השם הנורא, גורם להלביש אותו גדולה וענוות צדק. אז לפעמים זה טוב שאתה תדע שאתה לא מרכז העולם, זה עשה אותך ענב. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, וחלילה לומר על אחת מהידיעות הללו שהיא חיצונית ויוצאת מכלל חוכמת ישראל. מעניין, מה אומר כאן הרב? איך אני יודע, על פי מה אני קובע מה האמת? על פי מה שמוסרי. ואם המוסר הוא דו ערכי, אז האמת היא דו ערכית. זה חידוש עצום, מאיפה הרב לקח דבר כזה? שיש התאמה בין האמת לבין המוסר.
תורה קדמה לעולם.
אז מה אם התורה קדמה לעולם? העולם חייב להתקיים על פי אמות מידה מוסריות. אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, כי כשאת אומר התורה קדמה לעולם, זה לא אומר שהמוסר קדם לעולם.
רואים את זה
אז אתה אומר שיש גם השגחה של הקדוש ברוך הוא על העולם, שהאדם לא יעשה יותר מדי שטויות. בסדר, אני מקבל, אבל אני רוצה פה להסביר פה את העיקרון בכללותו, ביסודו העצמי, האונתולוגי. פשוט מאוד. לפי היהדות, מאיפה בא העולם? לא, לא מהקדוש ברוך הוא, מצטער. מאין? קוראים לזה בריאה. כן? העולם זה לא חתיכת אלוהות שהתגשמה, חס וחלילה. כן? זאת אומרת, זה לא כמו בנאו-אפלטוניות. כן. העולם לפי היהדות נברא. המעשה של הבריאה הוא מעשה של חסד מוחלט. כי זה מעשה רצוני, לא הכרחי. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא, יכול גם שלא לברוא. יוצא שהבריאה היא במהותה, האקט של הבריאה, זה במהותו אקט מוסרי. יוצא לפי זה שהמוסר קודם לכל ישות. ואז יוצא על פי זה שאני אוכל לשפוט כל דבר על פי המוסר. וזאת תהיה האמת. מה שאין כן לפי התפיסה שהעולם קדמון, התפיסה היוונית, אין התאמה הכרחית בין המוסר לבין הטבע. כן. אתה אומר, בטבע אין מוסר. מי אמר לך את זה? היוונים. מדוע? כי היוונים, הם ראו שהם האמינו שהעולם קדמון, אז אין שום יסוד מוסרי להתהוות המציאות. היהדות אומרת שהעולם נברא, אם כן הוא בנוי על יסוד של מעשה מוסרי. מסקנה, העולם מוסרי. כשאתה מסתכל, אתה לא רואה את זה. כלומר, כשאתה רואה צדיק שמחליק על קליפת בננה, הוא שובר את רגלו בדיוק באותה צורה שרשע שובר את רגלו. וזה קושיה. אבל עצם זה שזה עבורנו קושיה, זה כבר אומר שיש הנחת יסוד מאחורי הדברים האלה. טוב, יש עוד הרבה מקומות שבהם הרב מדבר על תורה ומדע. אני ממליץ לכם להסתכל באיגרת צדיק א' באיגרות ראייה, ובזה אני אתן את הבמה לרב בני אייזנר שינעים אותנו בדבריו הנפלאים.